טוב, מה שאני רוצה לעשות היום, אני מקווה זה לגמור את המבוא הכללי הזה על שבת, אבות, תולדות וכולי, ואז להיכנס לנושאים, זאת אומרת, בפעם הבאה להתחיל כבר להיכנס לאינו מתכוון, מלאכה שאינה צריכה לגופה ולכללי המלאכות ממש. ואני רוצה היום טיפה, אפילו אם זה יותר להדגים את היחס המורכב שיש בין אבות לתולדות. דיברנו על המקורות של האבות, איך יוצרים את רשימת האבות, על זה שהתולדות הן תולדות לימודיות ולא תולדות של גרימה, בתחילת בבא קמא שם מול תולדות של טומאה, שהן תולדות של גרימה, התולדות של שבת הן תולדות לימודיות. והגמרא שם לגבי תולדות בנזיקין מתלבטת, בסוף המסקנה היא שהן לימודיות חוץ מצרורות, כן, שצרורות זה תולדות של גרימה. אז אני רוצה טיפה לדבר קצת על העניין הזה של תולדות לימודיות, כי זה משהו שהוא מאוד כללי כזה, אוקיי? אז התולדה דומה לאב, ולכן בעצם אנחנו מכריזים עליה כתולדה. אבל מה בדיוק הדבר הזה אומר? אז אני אעשה את זה דרך שתי הדגמות, אחת מהן פגשנו בקצרה, אבל אני אנסה טיפה להראות בצורה יותר מפורטת מה היא אומרת, וזה הזורה ורוח מסייעתו, או הרוקק, הירושלמי על רוקק, דיברנו על זה. והדוגמה השנייה זה יהיה בונה ותולדותיו, בפרט ליישום לעניין חשמל בשבת. כי הדוגמה הזאת היא דוגמה טובה כדי להראות איך אנחנו עוברים מהאב אל התולדות שלו, כשהתולדות בעליל לא היו לא במשכן ולא בתקופת חז"ל, אלא משהו לגמרי חדש, כן, חשמל. אז זה אני חושב מקרה בוחן טוב כדי לבדוק איך אנחנו עובדים עם הלוגיקה הזאת של אבות ותולדות. אז אני אתחיל קצת עם הדורא ורוח מסייעתו. אז דיברתי על זה שיש מחלוקת רש"י ותוספות ריד בשאלה איך אנחנו מתייחסים לאבות השונים בשבת. לפי רש"י נראה שיש איזשהו איסור כללי של שבת, האיסור ליצור, והאבות השונים הם פשוט אופנים שונים ליצור, יישומים שונים של האיסור ליצור. לפי התוספות ריד נראה שיש 39 איסורים שונים, אין קשר ביניהם, הם כולם יוצאים מפסוק אחד, לא תעשה כל מלאכה, לכן אנחנו מונים אותם במניין המצוות כלאו אחד. אבל בעצם מבחינת ההגדרה המהותית זה 39 איסורים שונים. ואמרתי זה מה שעוד פעם, זה לא בטוח שזה רש"י, אבל זה מה שתולים ברש"י, אמרנו את זה. אבל אמרתי שיש השלכה אפשרית לגבי צד שווה. נכון? מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שבתורה יש מידה כזאת בעניין אב משני כתובים, שזה בעצם צד שווה. יש לי שני מלמדים, אני רואה מה בעצם משותף לשני המלמדים, נקרא להם האבות, ואני אומר, אני יכול ללמוד תולדה משני האבות, כי הדבר המשותף לשני האבות קיים גם בתולדה. לכן היא תולדה של שני האבות במובן הזה. אז אנחנו מוצאים תולדות מהסוג הזה בנזיקין למשל. וזה אומר שתולדות, כנראה תולדות לימודיות, הייתי מצפה שבמקום שבו היחס בין אב לתולדה הוא יחס לימודי, אז יכולה להיות תולדה שהיא תולדה של שני האבות, לא של אחד. מתי זה יקרה? במקום שבו אב אחד לבד לא יספיק כדי ללמד על התולדה. יש הבדלים מהותיים בין האב לבין התולדה, ואי אפשר ללמוד אותה מהאב ה-A וגם לא מהאב B. אבל מהצירוף של שניהם ביחד אני כן מצליח. זה המבנה של הצד השווה. אבל איכשהו מתברר שבנזיקין זה אמנם קיים, אבל בשבת לא. מה? מה זאת אומרת? מה יש בפרק הכונס? לא, אז רגע, לא, לא, אתה מדבר על זורה ורוח מסייעתו, עוד רגע נראה. אבל בתחילת בבא קמא, לא בפרק הכונס, אנחנו רואים שבנזיקין זה קיים, בדף ו'. אבל בשבת אנחנו לא מוצאים בשום מקום. אבנו סכינו ומסעו שהיו בראש הגג ובהרוח ו... אז
זה לא הצד השווה, זה מחלוקת.
מה?
לא, זה מחלוקת רב ושמואל,
לא תולדה של מה זה. לא, לא. זה צד שווה של שני אבות. רק תלוי, זה יכול להיות שזה הולך רק לפי רב ולא לפי שמואל, כי תלוי אם כולם עם בור, זאת אומרת, תלוי אם בור זה רק ברשות הרבים או לא, זה עניין צדדי. אבל הגמרא שם אומרת שזה יוצא בסופו של דבר, זה תולדה של שני אבות, בור ואש. אז ראיתי. כן, בשבת אנחנו לא מוצאים דוגמה כזאת. לכאורה, לא מוצאים שום דוגמה כזאת בספרות חז"ל, לא בשום מקום. מה זה אומר? לכאורה, הדבר הזה הוא ראייה לתוספות ריד. נכון? כי לפי רש"י, הייתי מצפה, הרי יש תשתית משותפת לכל האבות, כמו בנזיקין, שממונך ושמירתן עליך, אז גם באבות של שבת, כולם זה דרכי יצירה שונות. אז אם אני יכול ללמוד איזושהי תולדה שגם היא יצירתית משני אבות, אז הייתי מצפה שזה יהיה פה. ואם אני לא מוצא תולדה של שני אבות בצד שווה, לכאורה זה ראייה לתוספות ריד. זאת אומרת, נגד רש"י, כי זה אומר שאין באמת צד שווה, אין באמת דבר משותף לאבות השנים, זה שני איסורים שונים. מה יש לעשות פה צד שווה משני איסורים? אבל כשאנחנו מסתכלים, זאת אומרת, יש דוגמה שהיא חריגה. והדוגמה הזאת ראינו אותה, זה הירושלמי שמדבר על רוקק. ויש שם גרסאות שונות, האם זה משום זורע או משום זורק. רוקק. רוקק בשבת חייב. לא כתוב מאיפה לאיפה, כתוב רוקק. בסדר? עכשיו השאלה היא על מה מדובר. אז יש גרסאות שונות ולאורן פרשנויות שונות, למה הירושלמי מתכוון. יש כאלה שאומרים שזה תולדה של זורק, ויש כאלה שאומרים שזה תולדה של זורק. זה גרסאות. עכשיו, אם זה זורה, אז כן, אנחנו יודעים, זורה ורוח מסייעתו, אז הכוונה, אני עושה פעולה בעזרת הרוח, אז לכן גם פה אתה חייב. אבל על זה כבר מקשים הרבה, אין לזה שחר. זורה זה פעולה של הפרדה, בנוכל לפסולת, נכון? ברוקק אני לא מפריד כלום, אני משתמש ברוח, אבל אין פה הפרדה של מה זה שייך לתולדה של זורה. אז מה? אז באמת יש כאלה שאומרים, לא, זה תולדה של זורק. מה זאת אומרת? זורק הכוונה 400 ברשות הרבים. אם אני זורק 400 ברשות הרבים, זה תולדה של הוצאה ואני חייב. זה גמרות. עכשיו, אומר הירושלמי, אם אתה רוקק, אז זה גם כן, כמו זה מחייב משום זורק. עכשיו, למה זה משום זורק? זה לא זורק באמת. זורק עם הפה. מה הבעיה? לא. זה לא זורק עם הפה. אם זה סתם זורק עם הפה, אז סתם זורק. מה זה משנה? אלא מדובר פה ברוקק שהרוח לוקחת את זה דלת אמות. בזורק רגיל, הכוח שלי מעיף את זה דלת אמות. פה, הרקיקה כשלעצמה לא עושה את העבודה, רק בעזרתה האדיבה של הרוח, אוקיי? ואז זה מגיע לדלת אמות. אז זה תולדה של זורק, אבל זה לא ממש זורק. אומר רב מנשה מאיליה, מרמר חדה אומר מרמר חדה ולא פליגי. זה תולדה של זורק וזורה ביחד. למה? כי ברור שזה לא תולדה של זורה במובן הזה שאין פה מלאכת הפרדה. נכון? זה לא רלוונטי. אלא מה? ברור שהמלאכה שיש פה, המלאכה היא זורה. זה העברת דלת אמות ברשות הרבים. אלא מה? אתה צריך את זורה כדי ללמד אותך שהעובדה שנעזרת ברוח לא פותרת אותך. את זה אני לומד מזורה. אז בעצם אם תשאל אותי מצד מה אני חייב, מצד זורק. לא מצד זורה. מלאכת זורה נחוצה פה ללמד אותי שגם אם זרקתי בעזרת הרוח, עדיין עברתי המלאכת זורק. כמו שבזורה, אם עשיתי את זה בעזרת הרוח, עדיין אני חייב משום זורה. אבל בסוף בסוף זה, 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 זה רוקק, זה לא זורה. אוקיי? אז הוא בעצם אומר, יש פה צד שווה מזורה וזורק ביחד, שאני לומד את זה על רוקק. אז לכאורה, חזרנו חזרה. אם יש צד שווה לזורה ולזורק, אז הנה חזרנו לרש"י, קודם היה לנו ראייה לתוספות ריד, מזה שאין צד שווה. עכשיו יש צד שווה. אם יש צד שווה, אז זה, מה זה ראייה? השאלה אם זה הכוונה בירושלמי, אבל אם זאת הכוונה בירושלמי, אז זה מתאים לשיטת רש"י. שמה? בעזרת הרוח אתה מתכוון? כן, רש"י אומר את זה במפורש בבבא קמא, בדף סמך. שבמלאכות שבת, בגלל שמלאכת משאבת עשרה תורה, בהקשר הזה הבאתי את הרש"י, שמלאכת משאבת לחומרה. וכיוון שמלאכת משאבת עשרה תורה, זה על גרם החייבים. זאת אומרת, כל מלאכה שתעשה בעזרת הרוח, אתה חייב. והראש טוען שזה רק בזורק, כי זה האופן הרגיל לעשות את זה, אבל לא במלאכות. כן, אם זה הדבר הרגיל לעשות את זה, אז גם בעזרת הרוח אתה חייב. אז לכאורה יש פה, חזרנו לרש"י בעצם. אז יש קצת שווה בלכות שבת, אבל זה לא נכון. אם תסתכלו על זה טוב, אז תראו שהלימוד הזה הוא לא לימוד של צד שווה. הוא לימוד שאני קורא לו הבניה מושגית, לא צד שווה. מה זאת אומרת? צד שווה זה לימוד שבו יש דבר, יש מאפיין משותף לשני המלמדים. והמאפיין המשותף הזה קיים גם בלמד. וכיוון שכך, אז אני אומר, טוב, משני המלמדים אני מבין שגם הלמד חייבים, אוקיי? זה צד שווה. אולי אני אראה את זה בסרטוט. מה? כן, זה לא בדיוק שטח, כי אני מדבר על מאפיינים. אבל... הנה. תראו את הסרטוט הזה. זה בעצם סרטוט סכמטי של הלוגיקה של הצד השווה. יש לי שני אבות למעלה, ומשניהם ביחד אני לומד איזשהו דין לתולדה. כן, האבות זה A ו-B והתולדה זה C. עכשיו, הדין הוא נגיד חיוב לשלם, כמו בנזיקין. אוקיי? אז P. זה מה שאני מנסה ללמוד. אז איך בנוי צד שווה? בואו נראה, תסתכלו על הסרטוט ואני אתאר את זה מילולית. אני מתחיל, אני מנסה ללמוד את C מ-A, אוקיי? מה אני אומר? כמו ב-C וב-A בשניהם Y גג, יש מאפיין, X, Y וZ זה מאפיינים. X גג זה אומר שאין לו את המאפיין X, Y גג זה אומר שאין לו את המאפיין Y, Z גג זה אין לו את המאפיין Z. אם זה Z בלי גג, אז יש לו את המאפיין Z. זה המשמעות של הסימונים. עכשיו, אני מנסה ללמוד מ-A ל-C. אני אומר, לא. מה ל-A שכן X, יש לו מאפיין X. אתם רואים שב-C זה X גג, אין לו את המאפיין X, נכון? אז אי אפשר ללמוד מ-A. אז אני אומר, B הוכיח. מה ל-B, סליחה, כן, B, מה ל-B שכן, אני אומר, אז מ-B אני אלמד ל-C. למה? כי ב-B אתם רואים גם כן אין את X. זה X בר, נכון? X גג, אין את X. אז הכל בסדר. לא, מה ל-B שכן Y? ל-B יש את Y ושימו לב ל-C, גם Y הוא גג. ל-C אין את Y גם, נכון? אז אי אפשר ללמוד גם מ-B. ואז פתאום קורה הוקוס פוקוס. וחזר הדין, A ו-B לשניהם ביחד, מה לצד השווה שבהם? שכן Z, תאמר ב-C, שגם הוא יש לו Z, ואתם רואים, Z מופיע בלי גג, ב-C, נכון? מה זה אומר? זה בעצם אומר ככה, אני מנסה ללמוד את הדין מ-A ל-C, ואז אני אומר, מה ל-A שכן X? מה זה אומר מה ל-A שכן X? שהדין P, החיוב לשלם, אולי הוא תלוי במאפיין X. בגלל זה הדין הזה קיים באב A. אבל אם זה ככה, אז ב-C הוא לא יהיה קיים. כי ל-C אין את המאפיין X, נכון? טוב, אז אני אלמד מ-B. אתה אומר לי שהנה, מה B מראה לי? B מראה לי ש-X הוא לא רלוונטי, כי עובדה שהדין P קיים גם באב B, ואין לו את המאפיין X. אתה רואה שלא נכון ש-X הוא הגורם לתכונה P, כן, לדין P. נו טוב, אז אם זה ככה, אז הכל בסדר, בוא נלמד מ-B ל-C. לא, לא. זה שאולי ב-B, מה ל-B שכן Y. יכול להיות שמה שגורם לתכונה P, כן, באב B, אם הייתי ערבי, אז לא הייתי יכול להגיד לכם את המשפט הזה, אז מה שגורם אולי זה התכונה Y, נכון? והתכונה Y לא קיימת ב-C, אז גם מ-B אי אפשר ללמוד את זה. ואז אני אומר, כן, אבל שים לב עכשיו למה שיצא אם אתה מסתכל על A ו-B ביחד. הרי התכונה P, החיוב לשלם, נגיד, אם שני האבות זה אש ובור, ושניהם חייבים לשלם. אומר, טוב, יכול להיות שהתכונה המיוחדת של אש גורמת? אומר, לא, עובדה שגם בבור חייבים לשלם. אולי התכונה המיוחדת של בור? לא, לא, עובדה שגם באש חייבים לשלם. אז כנראה שזה לא X ולא Y, זה לא התכונות המיוחדות. אז מה כן? כנראה אותה תכונה משותפת שקיימת גם ב-A וגם ב-B, זה אלימינציה מדעית, ממש. אוקיי? אז אני אומר, זה כנראה התכונה המשותפת שיש גם ל-A וגם ל-B, מי זאת? זה Z. אם היא גורמת לדין P, נו, אז מה הבעיה? ל-C יש גם את התכונה Z. אז אני לוקח את הצד השווה שיש ב-A וב-B, ומזה אני לומד על התולדה C. תחשבו על חוק הגרביטציה, תמיד אני משתמש בדוגמה הזאת. נגיד אני עוזב את זה, זה נופל למטה, נכון? אחרי זה אני אומר, טוב, מה לזה שכן הוא, יש לו זכוכית? אתה יודע, אני לוקח את זה, זורק אותו גם למטה. אבל גם הוא נופל, אין לו זכוכית. אז כנראה שלא הזכוכית היא הגורמת, נכון? כן, אבל מה לזה שכן יש לו ידית? בסדר? לזה אין ידיד. בסדר, וחזר הדין, אתה רואה שעצם לא הידית גורמת, כי זה גם נופל. לא הזכוכית גורמת, כי זה גם נופל. אז מה גורם? זה שיש לשניהם מסה. ולכן בעצם עצם בעל מסה ייפול לכדור הארץ. זה בדיוק הכלל המדעי, זה פשוט אלימינציה של תכונות. זאת אומרת, תכונות מסוימות לא יכולות לגרום, כי עובדה שגם דברים אחרים שאין להם את התכונה הזאת, מקיימים את הדין או את התופעה הפיזיקלית. אוקיי? אז אני בעצם מנסה להבין מהם המאפיינים של האבות שמחוללים את הדין שקיים בשני האבות. אני עושה אלימינציה ואני אומר, זה לא X וזה לא Y, אז כנראה שזה Z. אם זה Z, אז אין בעיה, אז גם ל-C חייבים לשלם, גם ב-C יש את התכונה P, כי גם הוא יש לו את Z. אוקיי? זה נקרא צד שווה. צד שווה פירושו, אני בעצם מסלק את המאפיינים הייחודיים לכל אחד משני המלמדים, מוצא את המאפיין המשותף, מה שנקרא הצד השווה, מאפיין את הצדדים הלא שווים, משאיר את הצד השווה, ועכשיו אם הדין שייך, אם הדין מתחולל על ידי הצד השווה, אז לכל דבר שיש את הצד השווה הזה, את Z, אז יש שם הדין P. אוקיי? זה הלוגיקה של צד שווה. אפשר גם עליה לדון הרבה, אבל לא משנה כרגע. האם זה מה שקורה במקרה של זורע ורוח מסייעתו? או רוקק, עזבו, זורע, רוקק. האם זה מה שקיים ברוקק? ברור שלא. למה? תחשבו על זה, מה הצד השווה לזורה ולזורק. בואו ננסח את הצד, נשתמש בניסוח של צד שווה כדי ללמוד את רוקק. אז אני מתחיל ללמוד את רוקק מזורה. ומה אני אומר? כמו שבזורה חייבים, אז גם רוקק יהיו חייבים. מה לזורה? שכן הוא מלאכת ברירה. אתה בורר את הגרגירים מהמוץ. אז רוקק לא בורר שום דבר. אז אני אומר, זורק יוכיח. שזורק אין בו ברירה ובכל זאת חייבים. ומה לזורק? שכן אין שם מעורבות של הרוח. אז אני אומר, טוב, זורק יוכיח ששם יש מעורבות של רוח, וחזר הדין, שניהם ביחד מלמדים אותי על רוקק. זה הניסוח באופן פורמלי של צד שווה. אבל תבינו, זה רק סתם פורמלי. זה לא באמת נכון. למה? אין באמת צד שווה בין זורק לזורק. מה מאפיין זד, המשותף לשניהם? כלום. מה מאפיין לזורק ולזורק? מה משותף? שום דבר. הרוח זה בזורק. ובזורק, מה? לא משנה, נגיד לפי תוספות ריד. נגיד לפי תוספות ריד. אין שום דבר משותף ביניהם. מה?
משהו שעובר
באוויר. כן, זה לא... ברור שלא. כל דבר שעובר באוויר חייבים בשבת, אף אחד לא מנסה לטעון טענה כזאת. זה נראה כמו צד שווה, אבל זה לא. זה הבניה מושגית. ואני יכול להראות לכם בשס בכל מיני מקומות שאנשים מסתבכים עם קושיות, ראשונים ואחרונים מסתבכים עם קושיות, כי הם מאבחנים שמדובר פה בצד שווה, וזאת טעות. זאת הבניה מושגית. זה לא צד שווה. זה ניסוח מאוד מאוד דומה, אני יכול לעשות את הניסוח ככה, תראו, אני אראה לכם את הסרטוט של הבניה מושגית, אתם תראו, הוא דומה, אבל לא זהה. רואים? זה הבניה מושגית. תראו, מאוד מאוד דומה, יש הבדל אחד. אין Z. נכון? זאת אומרת, עוד פעם, ל-A יש את המאפיין X, אין את המאפיין Y, ל-B אין את המאפיין X, יש את המאפיין Y, ול-C אין לא את X ולא את Y. אבל Z לא קיים פה. אז איך עובדת הלוגיקה? הלוגיקה עובדת בצורה מאוד פשוטה. אני לא עושה חיתוך, אני עושה איחוד. צד שווה זה חיתוך, כן? מה החיתוך, מה המשותף לשני המלמדים, X ו-Y לא משותפים, Z הוא המשותף. פה אני עושה איחוד, לא חיתוך. אני לוקח מאפיין מסוים של אב אחד, מאפיין אחר של אב אחר, מדביק אותם ביחד ומייצר תולדה. זאת אומרת, אני לוקח מאפיין אחד מזורק, וזה העברת דלת אמות. אין בזה ברירה, כן? זה לא בורר אוכל מפסולת, העברת דלת אמות ברשות הרבים. בסדר? עכשיו, אני לוקח, אבל חסר לי פה משהו, כי אין פה עזרה של רוח. אני לוקח מאפיין מזורה. עכשיו, אני רואה, עזרה של רוח לא מפריע. מדביק את זה, ועכשיו אני אומר, העברת דלת אמות בעזרת הרוח, היא תהיה תולדה של שניהם. אתם שמים לב, זה לא צד שווה. אני לוקח, זה חיבור של X ו-Y, או של לא X ולא Y. אתם רואים? אני לוקח את לא X מ-B, את לא Y מ-A, ואני מיישם את התוצאה על C, כי אני רואה שלא היעדר של Y ולא היעדר של X מפריעים לי. כן, ההיעדר של הפעולה, יש עזרת הרוח, אז יש פה היעדר של פעולה אנושית, לא מפריע לי. יש פה היעדר של ברירה, לא בררת שום דבר, גם לא מפריע לי. אני לוקח את שני הדברים האלה ביחד, ואני בעצם אומר, התולדה היא, גם היא חייבת. זה בעצם איחוד, לא חיתוך. זה איחוד של A ו-B, לא חיתוך של A ו-B. נכון? תאחדו את המאפיינים של A ו-B, מה תקבלו? איחוד של X אם לא X זה X, איחוד של Y אם לא Y זה Y. אז האיחוד הכללי זה X ו-Y, נכון? או אם תסתכלו על תמונת ראי, זה לא X ולא Y. אוקיי? הנקודה היא שאין פה באמת צד שווה. לזורע ולזורק אין משהו משותף. אז לכן, גם אם אנחנו מוצאים פה צד שווה, זה לא באמת צד שווה. ועכשיו אני רוצה לטעון שאם זה ככה, אז גם באמת, אני חושב שגם לפי רש"י, לפי התוספות ריד, כל המלאכות זה ככה, אבל גם לפי רש"י לא באמת עשו פה צד שווה. ולכן לא באמת מוצאים דוגמה לצד שווה במלאכות שבת. מה שעשו פה זה הבניה מושגית. ואז חוזרת השאלה, למה באמת לא עושים צד שווה? אז לפי תוספות ריד זה ברור. לא עושים צד שווה כי אין צד שווה לכל מלאכות שבת. אבל לפי רש"י למה לא עושים? אז דיברנו על זה, אמרתי שיש אחת משתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להגיד ש... אפשרות אחת אני אמרתי, לא שתיים. אפשרות אחת שאותה אמרתי, זה שאלת הרזולוציה. זאת אומרת, באבות נזיקין יש ארבעה אבות נזיקין, או 13 בברייתות ה-24, בברייתות המאוחרות, אבל במשנה יש ארבעה אבות נזיקין. ארבעה אבות נזיקין זה אומר שכל אחד מהם תופס פלח די רחב מתוך צורות ההזק. זה מחולק בסך הכל לארבע קטגוריות. בשבת זה מחולק ל-39 קטגוריות. אז כל קטגוריה תהיה די מצומצמת, אוקיי? לכן בעצם, אני, ברוב התולדות שתחפשו, הם בסך הכל יהיו שייכות באופן טבעי לאחד מהאבות. יש לכם המון אופציות, כי הרזולוציה יותר גבוהה. אז אנחנו פחות סביר שנצטרך משהו, שתהיה תולדה שנצטרך בשביל השני אבות, ולא נוכל לשייך אותה באופן מובהק לאב אחד. בנזיקין, כיוון שהאבות הם יותר רחבים ופחות חדים, פחות מוגדרים בצורה ברורה, אז יכול להיות שיש תולדות שיפלו בין האבות, ונצטרך שניים מהם כדי ללמוד את התולדה. אז זה רק שאלה טכנית, לא שאלה מהותית. כאן אני רוצה להגיד עוד משהו, וזה מעביר אותי לחלק השני של השיעור. אני רוצה לטעון שיכול להיות שהדמיון שאנחנו עושים בין אב לתולדה בשבת, הוא דמיון מאוד רחב. זאת אומרת, זה דמיון רעיוני ולא כל כך קונקרטי. וכיוון שכך, כל תולדה אנחנו נמצא ברמה הרעיונית את האב שאפשר לשים אותה תחתיו. כי הדרישות הן דרישות הרבה פחות חד משמעיות מאשר במקומות אחרים. ואת זה אני ארצה להדגים היום, אוקיי? דרך מלאכת בונה ושבת וכדומה. אז עד כאן החלק הראשון.
אין כל כך מקרה שהיינו אומרים צד השווה שעכשיו אנחנו לא יכולים להגיד. כי המקרה שלך הוא עוד יותר טוב, הוא עוד יותר חזק מצד הטכניקה שאתה אמרת, הוא עוד יותר חזק מצד השווה. אפשר לעשות אותה בכל מקום שאתה לעשות את השווה, ועוד.
נו, אז מה השאלה?
לא, אני אומר, אז אין בעצם סיבה להגיד שלא יהיה צד שווה בשבת. זה רק מחזק.
היה מושגית, לא צד שווה. נכון, באמת יש, הנה, אוקיי.
זה רק מחזק, צריך להיות יותר נפוץ.
לא, יותר נפוץ זה לא יקרה, כי כמו שאמרתי קודם, אתה תמיד תמצא איזשהו אב שזה מתאים לו. נכון, כן.
שאלה שנייה, זה לכאורה בנזיקין מאוד הגיוני להגיד גם את אותו היגיון.
שמה?
שזה לא צד שווה, שזה ההבניה.
זה שאלה אחרת, אני חושב שלא זוכרים, הערתי על זה. אם תרצו אני אשלח לכם, אני חושב שזה מחלוקת ראשונים. יש ראשונים גם בנזיקין, הראש למשל, שאומר ששם זה לא צד שווה להבניה מושגית, וככה, עוד פעם, הרבה קושיות שעולות עליו נופלות, זה הראש והגדולים, מי שמכיר שם בדף וב, מאוד, מחלוקת מאוד ידועה. השאלה היא, כשאתה לומד מבור ואש, את אבנו סכינו ומסעו שהוא בראש הגג, נפלו והזיקו, אחרי שנחו, כן? אז אתה לומד את זה מבור ואש. עכשיו השאלה היא, איזה פטורים יהיו לתולדה? בור פטור על כלים, כן? שור ולא אדם, חמור ולא כלים. אש פטורה על תמון. איזה מהפטורים האלה יהיה לתולדה? אז המחלוקת בראש, הראש מביא לכאורה שתי דעות, לדעתי יש שם שלוש. דעה אחת אומרת, יהיו את כל הפטורים, זה הכי הגיוני, נכון? אם אתה צריך את שני המלמדים, כל מקום שבו אחד מהם פטור, אין לך שני מלמדים. ברור שהכי הגיוני זה שכל הפטורים של שני המלמדים יהיו בתולדה. הדעה השנייה זה דעת הראש, או לך, דעה אחת שהראש מופיעה שם בעקיפין, זו דעה שלא יהיה אף פטור. לא יהיה אף פטור, ואני חושב שמה שעומד מאחורי זה, זה ממש התפיסה ההפוכה שאומרת, יש פה צד שווה אחד גדול, שממונך, כל דבר שהוא ממונך ושמירתו עליך אתה חייב לשלם. אם הוא דומה מאוד לאחד מהאבות, יהיה לו את הפטורים של אחד מהאבות. התולדה שלא דומה לגמרי לאף אחד משני האבות, לא יהיה לה שום פטור. יהיה לה את החיוב, אבל שום פטור לא נוכל ללמוד לגביה. זו הדעה השנייה, והראש עצמו טוען שכל דיני פטור, בור להם. כך בדרך כלל נוהגים לפסוק להלכה. דיני בור, יהיה לה פטור על כלים, אבל לא יהיה פטור על תמון. למה לא? לפי הראש ברור שזה לא צד שווה. נכון? ברור שזה לא צד שווה, לפי הראש. אלא מה כן? צד שווה יכול להתפרש באחד משני הכיוונים הקודמים, אבל לא הראש. מה הראש אומר בעצם? אחרי שהאבנוס הכינור מסור שנפלו למטה והזיקו, הרי ברור שזה בור. אין בזה שום אש ושום בטיח, זה סתם בור. מה שמונח ברשות הרבים, ואתה נכשל בו, ונזק. למה הייתי צריך את אש? כי הייתה פה מעורבות של הרוח בהפלה של זה מהגג. לא אני חפרתי את הבור, הרוח חפרה את הבור. נכון? היא לקחה את אבנוס הכינור מסור. אז רק אומר, זה בדיוק כמו בשבת, כמו ברוקט בשבת. אני צריך את האש כדי ללמד שמעורבות של רוח לא פותרת. אבל תכלס בסוף, המזיק הוא מזיק של בור. בדיוק כמו שברוקק, אם אתה שואל אותי על מה עברתי, איזה מהאבות עברתי, משום מה מטרים ברוקק. מטרים בו משום זורק, לא משום זורה. אני צריך את זורה רק כדי להגיד שגם אם יש מעורבות של רוח, אתה לא פטור. אבל אין פה מלאכת זורה, המלאכה היא מלאכת זורק. זה מה שאתה עשית. אותו דבר בראש. כן, זה מחלוקת ראשונים. טוב, אז זה החלק הראשון. החלק השני, אני רוצה לעבור לחשמל בשבת ולגדרי מלאכת בונה. ושם אני אנסה להדגים את המרווח המחשבתי שיש כשאני עושה את הדמיון בין התולדה לבין האב. זאת אומרת שתראו שזה לא סתם עניין טכני. יש פה משהו הרבה יותר מופשט, רחב, קונספטואלי, וממילא די ברור שלא יהיה צורך בצד שווה. אני תמיד אמצא אב קונספטואלי לכל סוג מלאכה שאני אחפש, אוקיי? עוד מעט תראו שאני באמת מחפש, כך בנוי המנגנון. אז אני אתחיל קודם כל לגבי חשמל בשבת. חשמל בשבת זאת סוגיה עגומה ועמומה, כן? לכולם היה ברור, כמעט לכולם היה ברור שצריך לאסור, היה הרבה פחות ברור איך אפשר. איך אפשר לאסור? זאת אומרת, תולדה של מה זה יהיה, או מה, מטעם מה אני אעשה, אני לא יכול לאסור סתם ככה דברים. כשהבאתי פעם באתר שלי, איזה מאמר של הרב אריאל על בית חכם, הרב יעקב אריאל, על בית חכם. הוא אומר, צריך לאסור את הכל, זה ברור, כי לא ייתכן שדבר כזה יהיה מותר. אה? בחשמל אתה מדבר?
לא, הבית חכם
לא פיר. אני אומר, לא יודע אם אף אחד לא חושב. הרב אריאל אמר שמה שצריך לאסור. ברור, לא ייתכן, כי זה הופך את השבת לחול וכו'. ואני ככה, זה הרגיז אותי הדבר הזה. הרגיז אותי לא התוצאה, הרגיז אותי ההנמקה. זאת אומרת, מה זאת אומרת לא ייתכן? לא ייתכן, אז לא ייתכן, אבל תכלס, אם לא מצאת מקור, אז זה מותר. בשביל לאסור משהו, אתה צריך מקור.
סופר שכך באמת השבת, הוא אומר באמת, כנראה סופר שכך באמת השבת נאסרה, החשמל בשבת נאסר מלכתחילה.
מה זאת אומרת נאסר? יש לה מתת אבות מלאכה ותולדות. אז אתה לא צריך לחפש איזה אב ואיזה תולדה, אתה יכול לאסור סתם כי זה לא נראה לך. מה?
היסטורית ואומרת האמת.
לא יודע מה זה היסטורית ואמת, אני מדבר על שיקול הלכתי, אני לא חוקר אקדמי, אני איש הלכה, אני רוצה להבין אם הדבר הזה אסור או מותר. בשביל להגיד אם הדבר הזה אסור או מותר, צריך מקור. זה כמו שהזכרתי פעם את הרבי מקלויזנבורג, אמר פעם שאם לא היה כתוב שמותר לבצוע חלה, או לחתוך חלה בשבת, הוא היה אוסר גם לחתוך חלה בשבת. אז בשביל להתיר משהו צריך מקור. זה הבל גמור כמובן, בשביל לאסור צריך מקור, כל דבר שאין לך מקור הוא מותר. יש אנשים שקצת איבדו את הצפון ביחס לדבר הזה, אבל ברור שבהלכה, בשביל לאסור צריך מקור, לא בשביל להתיר. נכון? זה כמו בחוק, זאת אומרת, זה עקרון החוקיות בעולם המשפט. מה זה עקרון החוקיות? כל דבר שהחוק לא אסר, מותר לך. נכון? לא צריך סיבות להראות שזה מותר. צריך להביא מקור שזה אסור. לגבי רשויות השלטון זה עובד הפוך. שמה כל דבר שהחוק לא התיר להם אסור, כי הם כמובן פוגעות בזכויות של האזרח. בשביל לפגוע בזכויות של האזרח, אתה צריך מקור שייתן לך את הזכות לעשות את זה. אבל אצלי, אם אתה רוצה לאסור עליי לעשות משהו, תביא מקור. ובלי שיש מקור, אז מותר לי. נכון? אותו דבר בהלכה. אז גם פה, כן, אז בשבת, בחשמל, אז אני, כל טוב, אני מבין למה אתה רוצה לאסור, אבל הרצון לאסור זה לא מספיק. זאת אומרת, השאלה היא, מה המקור? זאת אומרת, אתה צריך, אם היית סנהדרין, יכולת לגזור, לא יודע מה, גזירה מדרבנן משלך, ולהגיד, אוקיי, אני לא יכול להתיר דבר כזה, אני טוען שצריך לאסור את זה מדרבנן. אין סנהדרין, אין לך אף אחד סמכות היום לחדש איסורים, אתה בשביל לאסור צריך למצוא מקור, להגיד, זה איסור דרבנן כזה, איסור דאורייתא כזה, לא יודע, אב כזה, תולדה כזאת, אבל אתה צריך למצוא מקור, אתה לא יכול לאסור דברים בלי מקור. אגב, הרבה פוסקים נכשלים בדבר הזה. תחשבו על פוסקים שמסתכלים על מה שאומרים, תראה, זה לא נכנס לגדרי דאורייתא, אבל לא יכול להיות שזה מותר, זה אסור מדרבנן. אז לא אסור מדרבנן. אתה מצאת איזה תקנה של בית דין מוסמך, סנהדרין, שקבעה שזה אסור? מה, אתה ממציא איסורי דרבנן? שאיסור דרבנן צריכה להיות ישיבה של בית דין שקובע על הדבר הזה איסור. איסור דרבנן זה לא המצאה. גם אם, יכול להיות שראוי לאסור, יכול להיות שאתה צודק. האם אתה לא סנהדרין, איך תאסור? אתה צריך סמכות לזה. כן, זהו. זה כל מיני פוסקים, אתה יודע, כל מיני פוסקים שאומרים, לא אומרים הלל ביום העצמאות, כי אין לנו סמכות לחדש חידושים. אבל את החידושים לגבי איסורי דרבנן, זה על כל צעד ושעל הם מחדשים. זה אסור מדרבנן, ההוא אסור, מה איסור מדרבנן? מי זה הבית דין שקבע את איסור דרבנן הזה? אז החזון איש לפחות היה יהודי ישר. הוא התייחס לשאלה הזאת. והוא טען, שטענה קצת מפוקפקת, אבל זה מה שהוא טען, הוא טען שהחכמים הקדמונים בעצם הצילו, מין שליחותיו כזה, הצילו סמכות על החכמי הדורות המאוחרים, שמה שיראה להם שאסור, אנחנו אוסרים על דעת כן. כמו שליחותיו כזה, אוקיי? טוב, לא יודע מאיפה המציאו את הדבר הזה. כן, בדיוק. מי שמקבל את זה שיקבל, ומי שלא מקבל, לא מקבל. טוב, יש כל מיני המצאות של החזון איש כזה, שברור שהן לא מחזיקות מים, וספק אם הוא עצמו האמין בהם, אבל הוא הבין שצריך להגיד את זה. כן, כן, צריך, ברור שהוא אמר דברים רק כדי להשאיר את המסגרת, ושלא ייכנסו לו פה כל מיני רפורמים. טוב, לענייננו, אז אני שואל, אז למה לאסור חשמל בשבת? עכשיו, הטיעון הכי קרוב לרפורמיות הזאת, רפורמיות האוסרת, במקרה הזה, זה בדרך כלל לא קורה אצל הרפורמים, אבל זה רפורמיות אוסרת, זה מחדשים איסורים, זה בלטויסיף, זה לא בלטיגרה. את הרפורמים בדרך כלל מאשימים בבלטיגרה, אבל גם בלטויסיף זה רפורמיות. באותה מידה, אתה אסור לשנות את ההלכה, לא שאסור לגרוע או להוסיף עליה, אתה אסור לשנות. או אתה לא יכול לשנות, לא אסור. שווה, אבל אסור, סתם במצאה. כן, הרמב״ם אומר שאפילו בית דין שקבע תקנה או גזרה, הוא צריך להגיד שזה דין דרבנן, כי אחרת הוא עובר על בל תוסיף. כי אנשים יחשבו שזה דין דאורייתא, אבל הוא הוסיף על איסורי תורה. אבל אפילו בית דין שיש לו סמכות להוסיף איסורים, אם הוא לא מציין שזה איסור דרבנן, הוא עובר על בל תוסיף. שלא לדבר על מישהו שאין לו שום סמכות להוסיף, והוא מוסיף איסורים מדילי. דרבנן או דאורייתא, אני לא יודע. זה סתם, לא יודע אם הוא עובר על בל תוסיף, הוא סתם מדבר שטויות. אין דבר כזה, אין איסור כזה, מאיפה המצאת אותו? בכל אופן, הדוגמה הכי מובהקת שמצאתי לעניין הזה, זה איגרוס מוישה. הוא מדבר על הפעלת דברים באמצעות שעון שבת. כן, הנה, זה בדיוק בטור הזה שכתבתי על הדברים של הרב אריאל. הבאתי גם את החזוני שזה שם. אז הנה, תראו באיגרוס מוישה, יש פה, כן, באורחה עם ד', הוא אומר, הנה לעניות דעתי פשוט, רגע, נזכה גם את הסופים בהקלטות, הנה לעניות דעתי פשוט, שאסור להתיר זה, דהרי על ידי מורה שעות כזה, כן, שעון שבת, יכולים לעשות כל המלאכות בשבת, ובכל בתי החרושת. ואין לך זלזול גדול לשבת מזה. וברור שאם היה זה בזמן התנאים והאמוראים, היו אוסרים זה. כמו שאסרו אמירה לעקום מטעם זה וכדומה. מה הוא אומר? האם חז"ל היו חיים היום? אז ברור שהם היו אוסרים את זה. בסדר, הם לא חיים היום. לא, אני לא מתווכח עם הסברה שלו שאם הם היו חיים היום הם היו אוסרים. לא זה מה שמטריד אותי. זו שאלה אחרת, אפשר לדון על זה. אני שואל שאלה, בסדר, אם הם היו חיים, אבל הם לא חיים היום. אז אתה עכשיו מינית את עצמך לחז"ל? מה, לא הבנתי. זאת אומרת, מכוח מה אתה אוסר את זה? מכוח זה שאם חז"ל היו חיים היום היו אוסרים? יש לך מקור לזה? כן, זה רפורמיות למהדרין. נגיד, זה המכילתא, דיברנו על המכילתא הזאת. נו, אוקיי, אז לכן מה? הוא אומר שמה שאסרו אמירה לנוכרי זה כדי שלא ייראה כחול, כי אחרת אתה יכול לעשות כל דבר על ידי הנוכרי. זה אותו שיקול שאתה אומר, רק זה מה שנקרא שהשבת הופכת לחול. אתה בעצם מבטל דה פקטו את כל איסורי שבת. אוקיי? ואז הוא אומר, אותו דבר קיים גם בשעון שבת. אז הטענה שלו בעצם, לכאורה, מה שכתוב פה, במבט שני אני לא בטוח בכלל, אבל לכאורה מה שכתוב פה זה בעצם הדבר הבא. אני אתרגם את זה עכשיו. ראינו שלוש אפשרויות להבין איך אנחנו בונים את רשימת למתי תוות מלאכה. נכון? אפשרות אחת הייתה, זה המלאכות החשובות, בלי קשר למשכן. המשכן אולי קשור לתולדות באיזושהי צורה, אבל השיטה השלישית שדיברנו עליה, זה המלאכות החשובות. אתה מסתכל על כל המלאכות שיש בעולם, אתה ממיין אותה, מזקק מתוכן את ה-39 החשובות, חשובות בשני המובנים. גם במובן של המייחד וגם במובן של מידת היצירתיות, אם אנחנו הולכים עם רש"י. וזה רשימת 39 האבות. אוקיי? עכשיו, לפי ההיגיון הזה, אז באמת, לכאורה צודק איגוס מוישה. כי מה הוא אומר? זאת אומרת, אם חז"ל היו חיים היום, והיום היינו עכשיו עוברים על כל המלאכות הקיימות בעולם, וממיינים מתוכם את 39 המלאכות החשובות, אז ברור שאת זורה ברור מרקד היינו הופכים משלוש לשתיים, ואת חשמל היינו מכניסים במקום זה. נכון? ברור שזה, זורה ברור מרקד זה אותו דבר. מה עצמה אומרת? היינו זורה, היינו ברור, היינו מרקד. רק אתה מכניס את זה כדי שיהיה לך 39. נכון? אתה מפצל אותם. עכשיו, יש לי היום מלאכה, והיא ברור שהיא חשובה. והרי המלאכות החשובות, זה בסך הכל מה שחכמים הבינו מתוך הסתכלות על העולם של סביבם. זה לא איזה מסורת הלכה למשה מסיני למה התורה התכוונה. זה אומר לפי השיטה השלישית, אם זה לא משכן, כן? לפי השיטה השלישית. אז בעצם אומר, התורה אסרה את המלאכות החשובות, זה מה שהתורה אסרה. אנחנו יודעים שצריכים להיות 39, כי כתוב 39 פעמים מלאכה מלאכת בתורה, כלומר בשבת. נכון? ואז איך אנחנו מוצאים את ה-39? אנחנו עוברים על כל המלאכות שיש ביקום, אנחנו מנסים לזקק מתוכן את ה-39 החשובות. אוקיי? עכשיו, מה הקדושה של זמן חז"ל? תסתכל היום על המלאכות החשובות, הרשימה קצת תשתנה, נכון? למה? למה? זה המצאה אחרת של החזניש. המצאה אחרת של החזניש. 2000 שנות תורה. זה הוא המציא בדיוק את העניין הזה. עוד המצאה. זאת אומרת, אין שום היגיון. בסופו של דבר, התורה אומרת, קח את ה-39 המלאכות החשובות. בזמנך, כל אחד בזמנו. בזמנם של חז"ל הם אספו את ה-39 האלה. בזמננו שלנו יש את החשמל, הוא הרבה יותר חשוב מאשר מלאכות אחרות. נכון? נו, אז כשהיא אמרה, היא אמרה, תסתכל על ה-39 המלאכות החשובות. היא לא אמרה, תסתכל על ה-39 המלאכות החשובות בזמנו של הרב אשי. נכון? לא לזה התכוונה. לא, אבל זה לא בזמנו של משה רבנו, זה בזמן של תנאים עשו את הרשימה. אבל זה מה ש... אבל אז למה מי אמר שהם עשו את זה על משה רבנו? הם עשו את זה על זמנם שלהם. מה... כן? הערה נכונה, לכן הערתי קודם שאני אסייג את זה עוד מעט, אתה צודק. אז לכאורה, אני בהתחלה כשראיתי אותו, אז חשבתי שמה שכתוב פה בעצם ספציפית לגבי מלאכות שבת, דווקא כן אפשר להגיד את זה. שנייה אחת, כי ספציפית לגבי מלאכות שבת, יכולתי לומר שבאמת אני צריך לאסוף את 39 המלאכות החשובות, ולכן למעשה אם היום אני רואה שחשמל בשבת הוא מלאכה חשובה, אז ברור שהוא צריך להיכלל באבות. אם חז"ל היו חיים היום, הוא היה נכנס לרשימה. זה שהם לא חיים היום, זה סתם מקרה, מה זה משנה? אז אני אעשה את העבודה. אז לכן היה מקום לומר, שבספציפית לגבי מלאכות שבת, אני לא צריך לחפש מקור לאסור את זה. להפך, יש לי מקור, לא תעשה כל מלאכה. רק המלאכה הזאת, אם היא חשובה, אז היא נכללת באיסור שלא תעשה כל מלאכה. אז ספציפית לשבת, לכאורה, היה אפשר להגיד דבר כזה. אבל, כמו שאתה אמרת בצדק, אני חושב, נדמה לי שלא לזה הוא מתכוון. הוא התכוון לאסור את זה מדרבנן, כמו אמירה לנוכרי. הוא לא התכוון לומר שעכשיו חשמל יהיה אחד מאבות מלאכה. הוא התכוון לומר, כמו שחז"ל אסרו מדרבנן גם לפי שתי השיטות הראשונות, לא לפי השיטה השלישית, שכל מלאכה חשובה היא אב מלאכה, גם לפי השיטות הראשונות. אז עזוב, יש לי כבר את המלאכות, את האבות ואת התולדות דאורייתא. אבל חז"ל הוסיפו מדרבנן גם אמירה לנוכרי. למה? כי הם לא רוצים שהשבת תהפוך לחול. זאת אומרת, גם בשעון שבת יש בדיוק את אותו שיקול. ועל זה הוא אומר שאם חז"ל היו חיים היום, ברור שהם היו אוסרים גם את זה מדרבנן, לא שהם מכניסים את זה כאב מלאכה. אגב, למסקנתו הוא באמת אומר, אבל אף אם נימה שאין לאסור אלא מה שתקנו חכמים, ואין למילף מזה לאסור גם מה שבסברה הוא חמור, כיוון שעל כל פנים לא אסרו, אף שהיה זה מחמת שלא היה עניין זה בימי חז"ל, אין לזה איסור ממש. פה הוא חוזר בו. כשאני טענתי כנגד מה שכתב, הרב אריאל רוצה לאסור את זה מן התורה, לא מדרבנן. ככה לפחות מהתיאור הקצר, זה תיאור עיתונאי, אני לא שמעתי את השיעור עצמו. אבל אני אומר, הרב מוישה פיינשטיין, אם אני צודק במה שהערתי בסוף, שיעיר קודם, אז הוא רוצה רק להגיד שזה עשו מדרבנן, כמו אמירה לנוכרי, לא שזה אחד מאבות המלאכה. אבל גם את זה, גם מזה הוא יורד. גם את זה אי אפשר לאסור, כי זה לא היה בזמן חז"ל. אוקיי? זה שהם היו חיים היום, בסדר, אבל הם לא חיים היום. אז לכן הוא יורד מזה. אז הוא אומר, כיוון שהוא דבר הראוי להיעשר, אין להתיר. מה הוא מתכוון פה? זאת שאלה מעניינת, ובהמשך הוא אומר, יש טעם גדול לאסור מטעם אחר, זילותא דשבת, כן, זה השפן שתמיד שולפים מהשרוול, אין לי מושג איך קובעים מה זה זילותא דשבת ומה זה עובדין דחול, כן, נסיעה באופניים זה עובדין דחול, למה? כי בשבת אסור לנסוע, אז לכן נוסעים רק בחול, אז לכן בשבת אסור לנסוע, כי הרי זה עובדין דחול, זאת אומרת, איך? אם תתיר את זה בשבת, אז לא יהיה עובדין דחול. זאת אומרת, איך אתה מחליט מה זה עובדין דחול, מה זה לא? מין איזה חוש ריח כזה שלא לא ברור איך מגדירים אותו. טוב, בכל מקרה, אבל זה פחות חשוב לענייננו. אותי מעניין באמת ההתייחסות לאבות ותולדות של שבת. זאת אומרת, אין להתיר, אולי אני מתכוון לומר, לא להגיד שזה מותר. זאת אומרת, האמת היא שזה מותר, אבל אל תגיד, כי זה דבר שראוי לעשות, לעשות אותו, כן, מין משהו כזה אולי, לא יודע. תשקר בנחת. בכל אופן, הטיעון כשלעצמו, אבל עכשיו אני עוזב את רב משה פיינשטיין, הטיעון כשלעצמו הוא באמת טיעון שצריך לדון בו. זאת אומרת, יש פה איסור, זאת אומרת, יש פה סליחה, מלאכה, חשמל, חז"ל לא היו חיים, לא חיים היום. ונגיד שאני לא, זה לא יוצא באופן פשוט מאחד מהאבות או התולדות. מה אני עושה עם דבר כזה? הוא ראוי לייסר, כן, כל הדיונים של רב משה פיינשטיין קיימים כמובן באופן כללי, לא רק לשעון שבת, אלא בכלל לגבי חשמל. אוקיי? עוד הרבה יותר. מה? רב משה פיינשטיין? לא זוכר כבר. לא, מה לפני שבת? אני מדבר על בשבת, למה לפני? אני מדבר על שבת, למה לפני שבת? לא, לא, זה דיון אחר. אני מדבר עכשיו על הפעלת חשמל בשבת. עזבתי את שעון שבת. אני רוצה להפעיל מעגל חשמלי בשבת. להדליק את האור בשבת. בסדר? האם זה מותר או אסור? אז הפוסקים, במאה ה-19, או מתי שהעסק הזה כבר נהיה רלוונטי, הפוסקים עמדו מול העניין הזה, והתחושה הברורה היא שהיה ברור להם שזה אסור, ועכשיו הם רק מחפשים מאיפה. אוקיי? אז החזון איש ידוע משום בונה, ואחרים משום מבעיר, ומוליד, מוליד, כן, כמו מוליד ריח בביצה שמה, או משהו כזה, אבל זה ברור שזה איזשהו משחק כזה שהיה ברור מראש שצריך לאסור, ועכשיו אנחנו מחפשים במה להתעלות. כן, במה להתעלות. נכון? זה די ברור שזה מין משחק בחור כזה. עכשיו, בקשר לשבת, כמו שאמרתי קודם, זה לא לגמרי מופרך, משחק מחור כזה. כי אם באמת אנחנו תופסים לפחות בשיטה השלישית, או לפי רש"י נגיד, שהאיסור הוא איסור על יצירה משמעותית. ועכשיו אנחנו צריכים רק אופנים שונים של יצירה משמעותית. זה ברור שיצירה כזאת היא יצירה משמעותית בשבת הזה. בעצם זה אמור להיות אסור. אז יש לי רק בעיה טכנית על מה להתעלות, ואני מחפש אפילו אולי בדוחק להתעלות במשהו, אבל האיסור ברור שצריך להיות אסור. לפי התוספותרית זה יותר קשה. כי לפי התוספותרית באמת זה 39 איסורים שהם נאסרו סתם כי הם היו במשכן, זה הכל. אין לו לא יצירתיות, ולא שום, אין שום סיבה בעולם לאסור חשמל, אלא אם כן זה באמת מצאת דמיון אמיתי לאחד מהאבות שהיו במשכן. נכון? אחרת אין סיבה לאסור. לפי רש"י אתה אומר לי, כל יצירה בעצם אסורה. 39 אבות זה רק צורות שונות ליצור. אבל פה ברור שזה צריך לייסר באיזושהי צורה. עכשיו אני רק מחפש במה להתעלות, אז החזון איש החליט על בונה, זה החליט על מבעיר, אבל זה ברור שזה בא אחרי. קודם כל זה אסור. עכשיו בוא נראה במה אני נתלה, אוקיי? אז זה ההסתכלות על הראש של הפוסק כשהוא מגיע. אבל עכשיו אני רוצה להסתכל על... מה? מן החינמי, אני אומר, נכון, אני אומר, בסופו של דבר, בענייני שבת יש מקום לצורת חשיבה ספציפית לגבי שבת. יש מקום לצורת חשיבה כזאת, אם אתה הולך לפי השיטה השלישית, שאף אחד לא מסכים לה כמובן, אבל אם אתה הולך לפי השיטה השלישית שמצאנו שם בתחילת בבא קמא, את אבות מלאכה עם המלאכות החשובות. עכשיו, אז אני רוצה להסתכל קצת על, 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 אז באמת, אז למה... למה בשבת אנחנו אוסרים? חשמל, למה חשמל אנחנו אוסרים? אז תראו, כידוע, אני אשלח לי בסיכומים גם את הטורים האלה שאני משתמש בהם כאן. לינקים. כשאנחנו מסתכלים על איסור של חשמל בשבת, אז מאיפה אפשר לשאוב אותו? כן, עוד פעם, ההנחה תמיד שזה מין משחק מכור. ברור לנו שאנחנו צריכים לאסור, עכשיו השאלה היא במה להתעלות. אז המועמד המתבקש אצל רוב הפוסקים זה מבעיר. אבל מבעיר זה רק דברים מסוימים בשבת. יש נורת להט, וגם שם אפשר לדון האם יש מבעיר במתכת, זה לא כך פשוט. אבל זה, כשיש נורת להט, נגיד, אז אפשר לדבר אולי על מבעיר. במקומות אחרים זה כבר יותר מסובך. את מכשירים אלקטרוניים, או אפילו הנורות של היום, שכבר אין נורות להט. מכירים את ה... גם על זה כתבתי פעם. כשאסרו את הנורות להט, בגלל הבזבזנות האנרגטית, כן, אז יש את הנורות החסכוניות. אז המחותן שלי הראה לי איזה אתר, מישהו מגרמניה, נדמה לי, שהוא היה אסור למכור נורות להט. עכשיו הוא היה סוחר של נורות להט. אז הוא מכר את כי זה נורות בנצילות נמוכה. נכון? הנצילות, האור עולה במחיר אנרגטי גדול שהולך לבזבוז. מה? כן, כן, זה אור בנצילות נמוכה. אז הוא לא מכר נורות שמייצרות אור בנצילות נמוכה, הוא מכר נורות שמייצרות חום בנצילות גבוהה. הוא מוכר תנורים. נכון, חלק מהחשמל מתבזבז על אור, אבל זה חלק מזערי. אז בסך הכל אני מוכר לך תנור. מותר למכור תנורים, לא? התנור זה תמיד עם נורות לאט. אז הוא מכר תנורים, ויש לו אתר נפלא, פשוט, אני מתתי מצחוק שקראתי את זה. זה אמיתי אגב, הוא מכר נורות, אמיתית. אבל הוא צחק על החוק ועל הכל בריש גלי באתר עצמו, מה זאת אומרת? זה מותר. באמת, הטור שבו כתבתי, זה היה טור ש... עסק בשאלה למה אי אפשר לפתור בעיות טופ דאון, לפתור בעיות מלמעלה. אתה חושב שעם איזה חקיקה אתה תפתור את הבעיה. השוק תמיד יותר חכם ממך. זאת אומרת, היה בעוד דוגמה ששמעתי פעם, דוגמה שמעתי ממנו, על החותן שלו, הוא סיפר לי, היה לו בית עסק באנגליה. ובאנגליה היה, בלונדון, היה שם חוק שאסור לפתוח חנויות, אלא אם כן הם חנויות אוכל ביום ראשון. הוא היה יהודי דתי, אז בשבת הוא לא פתח, אבל ביום ראשון, היה אסור לפתוח. זה אומר שהוא סגר יומיים, היה צריך לסגור יומיים. עכשיו היה לו עסק לרהיטים. עכשיו אי אפשר לפתוח את זה ביום ראשון. אז הוא פתח חנות ירקות. הוא אמר, מי שקונה קילו עגבניות, יקבל ספה ב-1,000 סטרלינג. זאת אומרת, מבצע, מי ש... זה אותו דבר כמו הנורות, זה אותו רעיון בדיוק. זאת אומרת, זה אותו... כן, אז זה... קיצור, לא תצליח לפתור בעיות עם חקיקה, זה העיקרון. אצל פוזיטיביסטים בטוח לא. כשהמחוקקים עלו על זה, אז הם הפסיקו להיות פוזיטיביסטים ואסרו דברים למרות שאתה יכול להסתדר עם החוק. כי בעצם הם אוסרים וזהו, בדיוק כמו שעושים פה. אתה יכול להתיר את החשמל אם אתה תלך על ההסקה הפוזיטיביסטית, כן, על הלוגיקה. אבל ברור שזה צריך להיות אסור ולכן אנחנו נאסור את זה. אין ברירה, מי שחושב שאפשר להיות פוזיטיביסט הוא נאיבי. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, אז המבעיר לא באמת עושה את העבודה. נכון? הוא יכול לאסור אולי נורות להט, אבל דברים אחרים, מכשירים אלקטרוניים, או... לא, זה לא יעשו משום מבעיר. אז מה כן? אז עוברים לאיסורי דרבנן בדרך כלל. יש איסורי דרבנן, יש מוליד, זה בעצם האיסור דרבנן הכי בולט, זה הבית יצחק, שיטת הבית יצחק, הוא בעצם הראשון שניסח את זה. המקור זה איזה גמרא בביצה, על מוליד ריח וכל מיני מוליד וכולי, למרות שהגמרא הזאת לא נפסקה בשום פוסק, לא בטור, לא בשולחן ערוך, לא ברמב״ם, לא בשום מקום. אבל הנה, האיסור מוליד חזר לחיים במאה ה-19. כי יש מוליד, מוליד זרם, או מוליד חשמל, או איך שתקראו לזה, וזה איסור דרבנן של מוליד. וזאת השיטה המקובלת. מה? אולי יש משהו, אבל לא על מוליד ריח, ולא על המולידים שדומים לזה. אוקיי? מוליד קרח זה מוליד משהו משיש, זאת אומרת, חפץ. אולי משנה ברורה, אבל לא הזכרתי טור, שולחן ערוך, רמב״ם, אין את זה. בכל אופן, אז זה האיסור, וככה הוא התקבע, ולכולנו ברור שזה בעצם צריך להיות אסור, ורק נתלו על מוליד, אבל זה לא, זה צריך להיות אסור גם ככה. לא, לא, יש הרבה, יש פוסקים שבהחלט אומרים שזה איסור דרבנן. אלא מה, צריך להבחין, תראו, יש עוד נקודה. החזון איש תלה את זה כמובן בבונה, כן? והוא לא מבחין בנורות לעד וכולי, מעגל חשמלי זה בונה, וזה נתעסק עוד מעט. אבל יש שני סוגי פוסקים. יש פוסקים, מה שאני קורא פוסקים מסדר שני. שמבחינתם, כשאתה שואלת אם זה מותר או אסור, אז אומרים לשיטת החזון איש זה אסור, לשיטת הזה זה מותר, ולכן זה אסור או משהו כזה. הם לא אומרים מה הם חושבים. הם פשוט אוספים את הדעות של הפוסקים האחרים ואומרים לך, עכשיו, הפוסקים האלה בדרך כלל מתחשבים גם בשיטת החזון איש, כי גם הוא פוסק חשוב, והוא אמר בונה. פוסקים מסדר ראשון, הם פוסקים שפוסקים בעצמם, לא אנציקלופדיות להלכה, אז הם הרבה, ברובם מתעלמים מהחזון איש. מתעלמים מהחזון איש, כי זאת שיטה תמוהה, מה פתאום בונה, מה זה קשור לבונה בכלל. ולכן אני הרבה שנים חשבתי שהחזון איש הוא באמת דוגמה לשיקול כמו של הרב אריאל כזה. זאת אומרת, אתה בעצם מחפש את האב להתעלות בו, ובסדר, בונה זה הכי פחות גרוע. אז אתה נתלה על בונה, אין לך משהו אחר. אבל גם הוא לא באמת האמין שזה דומה לבונה. כי באמת, זה לא שייך. ולפני, לא זוכר כמה שנים זה היה, שנתיים, שלוש, לא זוכר, נתתי פה איזו סדרה עם הרב שבתאי. על פוזיטיביזם, ושם הוא העלה את הרעיון הזה, ואחרי זה אני ככה התלהבתי מזה. אז הרחבתי את זה יותר, ואני השתכנעתי שזה באמת נכון, והיום אני חושב שחשמל אסור משום בונה, החזון איש לגמרי צודק. זאת השיטה הכי מרווחת. לכתחילה, לא בתור תירוץ בדיעבד. ואני אנסה להסביר עוד מעט למה. אני רק, עוד הקדמה, הגעתי לזה בדיעבד, כן. יש... אני אתן לזה אולי עוד איזו הקדמה מעניינת שמחדדת את העניין. החיבור מה? אולי יש גם שבותים, אבל קודם כל יש איסור תורה של בונה. יש הספר המרכזי שעוסק בחשמל בשבת זה מאורי האש, של שלמה זלמן. עכשיו, שלמה זלמן עצמו, אם תסתכלו, יש מהדורה חדשה. של הספר הזה, שהיא בשניים או שלושה כרכים, לא זוכר כמה כרכים, שניים אני חושב, ובכרך השני כולו מוקדש להשלמה שלא הופיעה במהדורה המקורית. במהדורה המקורית, הבן שלו, רב שמואל אוירבך, אומר שבמהדורה המקורית אבא שלו כתב גם קטע, פרק, משהו כזה, שבא להסביר למה אין בונה בחשמל בשבת. ואז החבר'ה שם צחקו עליו, כאילו, גם אין בזה משום סורג. מי יחשוב בכלל שיש בזה בונה? אתה נלחם באיש קש. מה פתאום להקדיש פרק להראות שזה לא חייב משום בונה? אין פה בונה, זה לא שייך לבונה. מה זה קשור? גם אין בזה משום צד. או משום אכילת חזיר. מה זה קשור? אז הוא הוריד את הפרק הזה. הוא השתכנע שזה סתם שטות. מיד אחרי שהספר שלו יצא, יצא החזון איש על עירובין שאומר שזה אסור משום בונה. ואז ההשלמה של אותו פרק שהוא הוריד, היא החלק השני במהדורה החדשה, זה מוקדש בעיקר לזה. זאת אומרת, להתמודדות עם החזון איש. בין היתר, יש שם התכתבות בין רב שלמה זלמן לחזון איש, וההתכתבות הזאת היא המקור העיקרי, אני חושב, יותר מאשר אפילו בספרי החזון איש עצמם, שגם שם זה מופיע בכמה מקומות, שזה המקור העיקרי שממנו אפשר ללמוד איך חשב החזון איש לעניין. למרות שזה חיבור של רב שלמה זלמן, אבל בהתכתבויות הוא מביא את המסתבנים של החזון איש וגם את התשובות שלו, וזה מקור עיקרי שממנו אפשר לראות מה בעצם היה הלך המחשבה של החזון איש. ואני רוצה קצת להסתכל על הדברים האלה. אז תראו. אז קודם כל אני אביא מספר החזון איש עצמו, לא בואו נראה מה הספר שלו של המזלמן. שם תראו קטע אחד, אני מביא, זה מופיע בכמה מקומות. הוא אומר, עוד יש בזה משום תיקון מנה. כן? כיוון שמעמידו על תכונתו לזרום את זרם החשמל בתמידות, וקרוב הדבר, דזה בונה מן התורה, כעושה כלי. וכל שכן כאן, שכל החוטים מחוברים לבית, ואב אלי כבונה במחובר. ואין כאן משום אין בניין בכלים, אלא דינו כמחובר, דיש בו משום בניין וסתירה. אבל אך אין נפקותא בזה, ואפילו בכלים כהגבנה חשיב בונה. הקדמה קצרה. מלאכת בונה בדרך כלל עוסקת בבניינים שמחוברים לקרקע. כשאתה בונה בניין, זה בניין שמחובר לקרקע. אוקיי? השאלה אם יש בניין בכלים, בפשטות בגמרא כתוב שאין. אין בניין בכלים. אבל הראשונים כבר מאירים, הרבה ראשונים, שבכמה מקומות בגמרא נראה שגם בכלים הגמרא רואה את זה כאיסור בונה. ואז הם עושים כל מיני חילוקים. חלק כמה מהראשונים אומרים, בונה כלי מתחילתו זה כן בונה. לבנות משהו בכלי, אין בזה בונה. אבל בונה כלי מתחילתו זה כן בונה. או תוקע זה בונה. יש כל מיני חילוקים שהראשונים עושים. ולכן בעצם לענייננו, בנסיבות מסוימות יש בעניין גם בכלים. עכשיו לגבי חשמל, אם אנחנו דנים בזה משום בונה, וככה חזון איש רואה את זה, אפשר לדון על חשמל שאתה מפעיל בבית, שאז זה מחובר לבית, זה מחובר, זה לא בניין בכלים. או חשמל בכלים, זאת אומרת להפעיל מאוורר, או לדמה, רדיו. מה? רגע, תכף נראה. אז אפשר לדון על בונה במעגל חשמלי שהוא, כן, חשמל של בניין, ואפשר לדון בבונה בחשמל של כלי. עכשיו, לכאורה, אין בניין בכלים. אז אם אתה אומר שחשמל אסור משום בונה, אז זה לא רלוונטי לכלים מיטלטלים, זה רק לחשמל בבית. אז הוא אומר, אצלנו הדיון הוא על חשמל בבית, אז אפשר לדון בזה משום בונה. אבל אחרי זה הוא מוסיף, אבל לענייננו, גם חשמל בכלים בעצם צריך להיות אסור. למה? כי זה בעצם דומה לבונה כלי מתחילתו, ולכן דינו כמו מחובר. כעושה כלי, כאילו כמו מי שעושה כלי מתחילתו, אז לכן גם אם זה לא מחובר, דינו כמחובר, ויש פה בונה, וזאת הטענה שלו. שחשמל זה משום בונה, גם בבית וגם בכלים, אוקיי? אבל עדיין זה רק אמירה, מה ההסבר? מה הבונה פה? זאת אומרת, כי העמידו על תכונתו לזרום את זרם החשמל בתמידות. מה זה אומר? למה הדבר הזה הוא הסבר? לזה שהפעלת מעגל חשמלי זה בונה.
קודם היה מלוטט, ועכשיו זה
משלים
בניין. הוא מעמידו על תכונתו לזרום את זרם החשמל בתמידות. מה? המאפיין המהותי שלו. כן, זה אותו דבר, זאת אומרת, המאפיין המהותי של הבית. תראו, יש כאלה שהבינו מהחזון איש, ויש פוסקים שהסיקו מזה מסקנות, שלפי החזון איש אסור להזיז מתג אפילו כי החשמל לא מחובר. כי אתה בונה את המעגל. זאת אומרת, לא משנה אם החשמל, ברור שזה לא נכון. זה ברור שזה לא נכון. נכון, אותו דבר, שאלות מצוינות, נגיע אליהם עוד בעד. אז אני אומר, קודם כל אני רוצה להבין מה החזון איש אומר. אז מה שהוא אומר בעצם, זה לא, הוא לא מדבר על הבניין של המעגל, שסוגר את המעגל ובנית אותו. ברור שהוא מדבר על זה שגרמת לזרם לזרום בתמידות. אתה מעמיד את החוט על תכונתו. הוא מעמיד את המכשיר על תכונתו. תראו, אני אביא לכם עוד כמה ניסוחים. ובפתיחת החשמל שמכניסים הזרם בהחוטים, חשיב לעולם כתקה. ולכן בבניין בכלים, אם אתה תוקע, אז לפי כמה ראשונים זה גם בניין. מה זה נקרא תקע? למה זה נקרא? מה, אתה תוקע את הזרם בתוך החוט? לכן זה חיבור של הזרם עם החוט? זה החיבור שעליו מדובר כאן? ואתה תוקע את זה, באיזה מובן זה תקוע? למה זה תקוע? או ניסוח אחר, הוא אומר שמה למשל, כן? תיקון צורה להגשם, לא הבאתי פה את המקור, אבל הוא עושה תיקון צורה להגשם. יש פה גוף דומם, ואתה מתקן לו צורה חדשה, מופיעה פה איזושהי צורה חדשה של הדבר. או יש פה ניסוח אחרון, אני אביא רביעי, זה כבר במאורי האש. והעניין תלוי בשיקול הדעת. חימום ברזל אינו מחדש טבע חדש בברזל, אלא החום שוכן לפי שעה בתוך הברזל. כן, שאלו אותו מה ההבדל בין להכניס זרם לתוך הברזל לבין לחמם את הברזל, הכנסת חום לתוך הברזל. מה ההבדל? אז הוא אומר, זה לא אותו דבר, כי אם אתה מחמם את הברזל, אז זה ברזל שהוא חם, לא, זה לא משהו חדש. אבל אם הכנסת חשמל בתוך הברזל, אבל חיבור חוט החשמל מעורר את כוח החשמלי המוטבע בחוט עצמו, והוא מההרכבה המזגית שבשורש יצירתן, ושימוש זה תדירי, והעמדה על מתכונתה על ידי החיבור, שנעשה החוט המופסק גוף אחד עם מכונת החשמל, חוששים בו משום בונה. א', משום הרכב הפרקים זה עם זה, כן? ולא מועיל כאן הרכב רפוי, כיוון דזרם החשמל מחברם, שהוא בבחינת תקה, שהזרם החשמל מחבר את כל חלקי החוט. שימו לב, זה כבר לא חיבור של החשמל לחוט, אלא זה תקיעת כל חלקי החוט אחד בשני. למה? כי זורם דרכם זרם. אז הם נחשבים תקועים. משהו כזה לא לגמרי ברור. והשני זה שתיקון החוט עצמו ממוות לחיים, הרי בונה. החוט היה מת, כן, גולם, גוף דומם, ופתאום הוא נהיה משהו חי. אז לכן זה בונה. יש פה כל מיני ניסוחים, אבל חוש הריח אומר שיש פה משהו משותף לכל הניסוחים האלה. זה לא באמת ניסוחים אחרים לגמרי. עוד מעט, אתה שואל שאלות טובות, לכולם אני אגיע. זה כולם אותה שאלה. אז גם החזוניש עצמו ענה לזה. אני... מה? החימום, אתה בסך הכל אומר, בתוך החוט יש חום. אבל פה, הוא אומר, אתה לוקח חלקיקים שיש בחוט עצמו, הם חלק מהחוט, ואתה מזרים אותם. אז נתת צורה שונה לחוט עצמו. עכשיו החוט הוא כבר יש לו שם אחר. זה כבר לא סתם חוט, משהו אחר. זה מה שהוא אומר, שתיקון החוט עצמו ממוות לחיים. חימום זה חימום של חוט. חוט עם זרם זה כבר לא חוט. זה מעברר, זה מכשיר, פונקציונלי. אוקיי? זה משהו אחר. אולי זה גם, אם כבר ענה לך פה, זה מה שהוא עונה פה על ההבדל בין החימום. אז שאלו שמה לגבי, כן, הדיון של המגן אברהם ואבן העוזר, מי שמכיר על ריחיים של מים וכולי, אז בהקשר ההוא שאלו שמה, מה קורה כשאתה פותח ברז? גם אותו דבר, בעצם אתה יוצר מעגל של זרימת מים. אבל זה לא נכון. למה לא? כי כשזורם זרם בחוט, החוט בעצמו מקבל שם אחר. זה משהו שונה, זה כבר לא חוט חשמל. זה מכשיר. זה לא גולם, פלסטיק או חוט חשמל. כן, יש פה מכשיר, זה משהו אחר, פנים חדשות באו לכאן. כשאתה פותח ברז, זה עדיין צינור, ברז, רק עכשיו הזרם זורם. זה הכל, פתחת את הסוגר, והזרם, המים זורמים. עברת את המים מכל למקום, לא הפכת את הצינור למשהו אחר. צינור שבו זורמים מים הוא עדיין צינור. הם זורמים בו מים. אבל חוט שזורם בתוכו זרם חשמלי, זה מכשיר חשמלי, זה לא חוט. עד עכשיו הוא היה חוט. עכשיו זה מכשיר חשמלי. יש לו פונקציה גם, הוא עושה דברים. זה משהו אחר לגמרי, אתה שינית את החוט עצמו, לא שהעברת דרכו זרם, אלא החוט בעצמו נהיה משהו אחר. זאת הטענה, קודם כל, לא יודעת נראה מה זה אומר, אבל זאת בעצם הטענה. עכשיו אני רוצה קצת לפרט את העניין הזה ולהסביר למה לדעתי הוא צודק. מה הקשר בין כל הניסוחים האלה? תראו, אני חוזר חזרה להגדיר את מלאכת בונה. איך מגדירים את מלאכת בונה? יש מאמר של רבי ישראל זלמן, האבן העזל. מאמר בכתב עת. מופיע בקצרה גם באבן העזל, על זמנים, על הלכות שבת, ויותר בארוכה בקהילות יעקב, בסימן ל"ז על שבת. ובעצם המהלך הולך ככה. הוא אומר שם, שמהרמב״ם יוצא שיש שני סוגי תולדות למלאכת בונה. עושה אוהל קבע, זו תולדה אחת, ומגבן, זו תולדה שנייה. מייצר גבינה, כן? מגבש את הגבינה. אז זה התולדה השנייה. הוא שואל, למה שני אלה זה תולדות של בונה? מה משותף ליצירת אוהל ולגיבון? התשובה המפתיעה של רבי ישראל זלמן, זה שאין משותף. שום דבר. ובכל זאת הם שניהם תולדה של בונה. למה? אז הוא אומר ככה, כשאתה בונה בניין, אז אתה בעצם מקבץ חלקים שונים, אבנים, קרשים, מלט, מחבר אותם לאיזשהו מבנה פונקציונלי, נכון? יוצר חלל פונקציונלי, שבתוכו גרים או עובדים או הם משתמשים בחלל, אבל הבניין הוא זה שיצר את המבנה הפונקציונלי הזה. אז קיבצת חלקים כדי לייצר חלל פונקציונלי. זה נקרא לבנות, אוקיי? עכשיו, מה קורה אם אתה מקבץ חלקים שלא יוצרים חלל פונקציונלי, אבל יש פה קיבוץ חלקים? זה מגבן. לכן זה תולרה של בונה. מה קורה אם אתה יוצר חלל פונקציונלי, אבל לא בדרך של קיבוץ חלקים? זה גם תולדה של בונה. זה אוהל קבע. אתה שם סמיכה למעלה, אתה לא מקבץ חלקים. אבל יצרת חלל פונקציונלי, הסמיכה תוחמת איזשהו חלל פונקציונלי. אז הוא אומר ככה, יוצא פה דבר מאוד מעניין. יכולות להיות שתי תולדות של אותו אב, שאין שום דבר דומה ביניהם. הדמיון הוא לא טרנזיטיבי. זאת אומרת, א' דומה לב', ב' דומה לג', וא' לא דומה לג'. איך זה קורה? כי לב' יש שתי תכונות. הוא דומה לאלף בתכונה A, והוא דומה לג' בתכונה B. אז גם ג' וגם אלף דומים לב', אבל בין אלף לג' אין שום דמיון. זה אומר שדמיון יכול להיות לא טרנזיטיבי. נכון? דמיון מאספקטים שונים. ולכן זה מה שהוא טוען. הוא טוען, האב של בונה זה כאשר יש את שני המאפיינים. קיבוץ חלקים שיוצר חלל פונקציונלי. כאשר חסר אחד מהם, זה תולדה. יכולות להיות שתי סוגי תולדות באופן עקרוני. שיש את מאפיין A או שיש את מאפיין B. שתיהן דומות חלקית לאב ולכן הן תולדות. אבל הן עדיין דומות לאב, למרות שביניהן אין שום דמיון. זה עדיין קצת בעייתי, ההסבר הזה. זה נשמע חביב, אבל זה בעייתי. כי בוא ננסה לחשוב מה באמת מגדיר את המלאכה של בונה במהות. איך אני מתייחס לשני המאפיינים? קיבוץ החלקים ויצירת החלל. שניהם מהותיים בשביל להגדיר את מלאכת בונה? אז אם ככה, שתי התולדות לא יכולות להיות אסורות מן התורה בכלל, הן לא תולדות של בונה. כי חסר להם מאפיין מהותי. אלא מה תגיד? לא. אחד מהם מהותי והשני רק תנאי. נגיד, קיבוץ החלקים הוא תנאי, ויצירת החלל הפונקציונלי זה המהותי. אבל אם זה ככה, אז האוהל היה צריך להיות תולדה, אין לו את התנאי, אבל יש לו את המאפיין המהותי, אבל מגבן לא היה צריך להיות בכלל אסור. ולהפך, כמובן, על מגבן, אם אנחנו אומרים שהקיבוץ החלקים הוא המהותי והחלל הפונקציונלי הוא התנאי. עכשיו, אם אתה רוצה ששניהם יהיו תולדות, זה בעצם יוצא הגדרה נורא מוזרה, זה אגב קשור להבניה מושגית ולצד שווה שעשינו בהתחלה, זה בעצם אומר שיש שני מאפיינים לבונה, כל אחד מהם לחוד מספיק כדי להגדיר את המלאכה כמשמעותית. אבל זה גם כן נורא מוזר, כי אז זה היה אומר שבעצם הייתי צריך להגדיר שני אבות שונים, את מגבן ואת אוהל. והבונה היה תולדה של שניהם. אבל, הרי יש פה שני אבות שאין שום קשר ביניהם, וכל אחד מהם לחוד מספיק כדי לחשב אב מלאכה. אז המבנה הזה לא הגיוני בשום צורה. לכן הלוגיקה הזאת של האבן העזר ושל הקהילות יעקב, היא לוגיקה בעייתית אם חושבים על היחס בין אבות לתולדות. לוגית זה עובד, אבל כשאתה מסתכל על ההגדרה של אבות ותולדות, משהו פה לא הגיוני. אם זה לא יכול להיות שני המאפיינים הם מהותיים, אם זה היה ככה, שתי התולדות היו אמורות להיות מותרות מן התורה, לא יכול להיות שאחד מהם מהותי והשני הוא תנאי, בגלל שאז רק אחת מהתולדות הייתה צריכה להיות תולדה והשנייה לא, ואם שניהם לא מהותיים, אז מה כן? זה ודאי לא יכול להיות. אז מה קורה? זאת אומרת, לא יכול להיות שום הגדרה שנותנת לי איזושהי סכמה קונסיסטנטית על מה ההגדרה של מלאכת בונה. אז אני אגיד לכם מה לדעתי צריך לומר. אני רוצה לטעון שההגדרה של מלאכת בונה זה יצירת אורגניזם. זה מלאכת בונה. מה זה אורגניזם? אני רוצה להבין מה זה אורגניזם. אורגניזם, נגיד בהקשר הביולוגי, וזה נרחיב את זה גם לדומם, אבל קודם כל ביולוגית. מה מבחין גוף אורגני, כן, גוף של בעל חיים או של בן אדם? אני לא מדבר כרגע על נשמות והכל, עזבו אותי, זה ביולוגיה נטו. בסדר? מה מגדיר את הגוף החי כישות אחת? זה בסך הכל אוסף של תאים או איברים, תלוי באיזה רזולוציה אתם מסתכלים, או חלקיקים. מה מגדיר את זה כישות אחת? הקיברנטיקה של העניין. זאת אומרת, העובדה שאתה פועל פה בצורה סימביוטית, וכל הסיפור הזה מתפקד כגוף אחד גדול. נכון שיש חלוקת משימות, ויש התאמה בין החלקים, או במילים אחרות, יש במכלול משהו שלא קיים באף אחד מהמרכיבים. במצב כזה אני מתייחס למכלול כישות בפני עצמה, ולא רק כאוסף של מרכיבים. לזה קוראים אורגניזם. נכון, יש למשל ויכוחים, הוויכוחים הפילוסופיים, המטאפיזיים, בין פשיסטים לאינדיבידואליסטים. הפשיסטים רואים את הקולקטיב כישות קיימת, והאינדיבידואלים הם רק איברים שלה. נכון? ולכן הם משועבדים לאינטרסים של הקולקטיב. זה אומר של השליט של הקולקטיב. האינדיבידואליסטים אומרים הפוך. הקולקטיב זאת פיקציה, מה שקיים זה רק הישים הפרטיים. רק הקולקטיב הוא פיקציה נוחה. אתה מגדיר עם, אתה מגדיר קהילה, אתה מגדיר קבוצות, או תאגיד משפטי, לא משנה, לצרכים שונים. אז נוח להגדיר את זה, זאת פיקציה נוחה, אוקיי? אבל בעצם מי שקיים זה האינדיבידואל. הוא אומר שעם זה דבר קיים. פתאום קם אדם ומחליט שהוא עם, כן? אז העם לא קיים, העם זאת הגדרה פיקטיבית. מה שקיים זה בני אדם, בסדר? זה אני רואה. אבל על השאלה, על התזה הזאת אפשר להמשיך ולשאול למה האדם הוא קיים, גם הוא ישות קולקטיבית. הוא אוסף של איברים, של תאים, של חלקיקים, של מטה חלקיקים, כן? של קוורקים, לא משנה באיזה רמה, רמת אינטגרציה שתסתכלו על זה. למה אתה חושב שהאדם הוא כן קיים? גם האדם הוא ישות קולקטיבית. כי לכולם ברור שהאדם הוא ישות קיימת בגלל שהוא אורגניזם. בגלל שהחלקים שמרכיבים אותו זה לא סתם הדבקה של אוסף חלקיקים והכנסתם לתחום אחד, אלא הם מתפקדים ביחד בצורה סימביוטית. אוקיי? ולכן נוצר פה בעצם משהו שאני מכיר בו כישות קיימת, מעבר לחלקים שמרכיבים אותה. זה לא סתם הרכבה שכונית, בלשון הרוגע שובר מפרידים בין הרכבה שכונית להרכבה מזגית, או הרכבה פיזיקלית והרכבה כימית. כן? זה בעצם, השאלה אם אני שם את הדברים אחד ליד השני ורק אורז אותם יחד, זה הרכבה שכונית, או שהם באמת מתחברים והופכים לישות אחת חדשה. זה הרכבה מזגית, הם מתמזגים. אחד בשנייה הולכים להרכבה מזגית. אוקיי? זה ההגדרה של רוגע שובר, והוא עושה עם זה הרבה סימס בסוגיות שונות בגמרא. על כל הרכבה, הוא דן אם זה הרכבה שכונית או הרכבה מזגית, ויש כל מיני נפקמינות. חצי השפחה וחצי הבת חורין וכל מיני דברים כאלה. אז גם בהקשר שלנו, כשאתה רואה שההרכבה היא הרכבה מזגית, זה אומר שהדברים המורכבים התמזגו ונהיו ישות חדשה. הרכבה שכונית זה רק אומר שקיבצת את כולם בתוך איזשהו תחום אחד, כן, אזור גיאוגרפי אחד, או מרחבי אחד. זה הרכבה שכונית. במקום שאתה מחבר את הדברים בהרכבה מזגית, אתה מתייחס לדבר המזוג כישות חדשה. יש לה ישות שהיא קיימת, אוקיי? עכשיו, ליצור את הדבר המזוג הזה מתוך אוסף המרכיבים, זה מלאכת בונה. זה הטענה שלי. מזגית. אתה ממזג את הדברים או שהם רק שכנים אחד של השני? בסדר? אז הטענה שלי, אני רוצה להציע את ההגדרה הזאת למלאכת בונה. מלאכת בונה זה לייצר גופים אורגניים. עכשיו, כמובן, אני צריך להרחיב את זה מעבר לגוף החי. אני הדגמתי את זה על הגוף החי, את הרעיון. אבל עכשיו בואו נלך לגופים דוממים. אתם מבינים שבעצם הקמת בית זה משהו, או לפני הקמת בית. תחשבו רגע על גופה. גופה ששוכבת פה על הרצפה. אתם מבינים שזה אוסף תאים. זה סתם אוסף תאים. מחוברים אחד לשני פיזית, אבל זה סתם, זה הרכבה שכונית. נכון? זה אוסף של תאים, זה לא גוף. אני לא מתייחס לזה כישות אחת, אלא רק בגלל האינרציה, כי אני יודע שזה היה בן אדם, אבל למעשה זה סתם. אוקיי? אם הייתי מפיח רוח חיים באפו, באפה של הגופה הזאת, כן, הגולם מפראג, אז היה הופך לגוף חי. מה זה אומר? שאוסף התאים שהיו בהרכבה שכונית, פתאום התמזגו ונהיו גוף פונקציונלי אחד גדול. נכון? זה מלאכת בונה. זה מלאכת בונה, זה ההגדרה שלו. עכשיו בואו נסתכל על בניין. גם בבניין יש בעצם את אותו דבר. אתם מכירים את הספינה של תזהוס, דוגמה ידועה. כן, תזהוס, מצבי יווני, מלך מצבי יווני, היה לו ספינה, והוא היה, כן, נלחם בימים, וכל פעם היו שערות, והם היו, הוא היה מגיע למבדוק, והיו מחליפים את הקרשים של הספינה, והוא היה יוצא עוד פעם, ועוד פעם החליפו קרשים, ועוד פעם החליפו קרשים. האם, מתי זה מפסיק להיות הספינה של תזהוס? בסוף כבר אין שום קרש מהספינה המקורית, הכל הוחלף. האם זה עדיין הספינה של תזהוס? או מתי זה מפסיק להיות הספינה של תזהוס? אבל אני חושב שהתפיסה המקובלת, אם אנחנו לא מתעקשים על פורמליסטיקה, זה תמיד נשאר הספינה של תזהוס. גם התאים בגוף שלנו מתחלפים כל הזמן, נכון? וזה לא משנה, אנחנו עדיין אני. אף אחד לא מוטרד פילוסופית מהשאלה אם אני עדיין אותו אדם. למה לא? אז אם תשאלו מטריאליסטים, הם קצת יסתבכו עם זה. אבל בעצם, כולנו מתייחסים ככה לאדם. למה? כיוון שהישות הפונקציונלית זה אוסף החלקים, ולא אכפת לי בסוף תחליף את כל החלקים. נגיד, כן, הרקלייטוס. אז הטענה היא שגם בגופים דוממים אפשר להגדיר יחס דומה למה שאנחנו מכירים בגוף החי, אם אני יוצא, לוקח חלקים ולא מחבר אותם אחד, אני עושה אוסף גולות. אוסף גולות זה הרכבה שכונית. אבל אם אני לוקח את אוסף החלקים ומייצר מהם מבנה פונקציונלי, אז בעצם בניתי פה אורגניזם, אורגניזם חי במובן הביולוגי. אבל זה אורגניזם במובן הזה שהחלקים זה כבר, בית זה לא אוסף של קרשים. בית זה מבנה פונקציונלי, הוא מורכב מאוסף של קרשים. אבל זה מבנה פונקציונלי. לייצר מאוסף של חלקים מבנה פונקציונלי, זה מלאכת בונה. זאת הטענה. נכון, השלם במובן האורגני, לא שלם במובן שסתם הדבקת אותם אחד לשני. כן, בדיוק ככה. יש בו משהו, זה מה שנקרא בפילוסופיה עכשווית, אמרגנטיות, emergence. זאת אומרת, אמרגנטיות פירושו, ישנן תכונות מסוימות שמופיעות רק כאשר אתה מסתכל על המכלול. בפרטים שמרכיבים את המכלול, לא תראו שום דבר מהתכונות האלה. הדוגמה הכי בנאלית, נגיד, תסתכלו על נוזל. למולקולה של מים היא לא נוזלית, לא מוצקה ולא גז. אין, התכונות האלה לא רלוונטיות ברמה של מולקולה בודדת. התכונות האלה רלוונטיות רק אם אתה מדבר על צבר של מולקולות. רק כשאתה מדבר על קולקטיב, אוסף של מולקולות. אז הנה לכם דוגמה לתכונה אמרגנטית. תכונה אמרגנטית זו תכונה שמופיעה כשאתה מסתכל על המכלול, וברמה של הפרטים אין לה בכלל משמעות. אתם מסתכלים על המחשב, אתם שואלים את עצמכם, מה במחשב עושה את החישוב? האלקטרון זה מאית מחשב, האלקטרון הבודד? לא, זה סתם אלקטרון. המכלול כולו, כשאתם מסתכלים על הפעולה המתואמת שלו, זה מחשב. הוא עושה חישובים. אגב, גם הוא לא מחשב. הוא מחשב רק בגלל שאני משתמש בו. זאת אומרת, הפעולה שהוא עושה היא לא 1 ועוד 2 שווה 3. הפעולה שהוא עושה זה הזזת אלקטרונים ויצירת תמונות על המסך. זה מה שהוא עושה. הוא לא מבין שום דבר ואין לזה שום משמעות. את המשמעות אני נותן לזה. כשאני, זה דוגמה של ליבוביץ'. כשאני מסתכל על המחשב, אני רואה שכתוב עליו 1 ועוד 2 שווה 3, מבחינתי הוא עשה פעולת חישוב שחישבה כמה זה 1 ועוד 2. הוא נתן לי שהתשובה היא 3. הוא מבחינתו יש איזה אלקטרונים, יש שדות וחלקיקים, זה מה שיש שם. אין שם כלום חוץ מזה. סתם גולם. אז בסוף בסוף, המבנה הפונקציונלי הוא תכונה של אוסף החלקיקים שמתפקדים ביחד, בסימביוזה. לכן אני רוצה לטעון שיש אורגניזמים דוממים, לא רק אורגניזמים בעולם החי, בעולם של הביולוגיה, של מדעי החיים. אלא אני רוצה לטעון שיש, מה זה רוצה לטעון? אני רוצה להגדיר, שיש מושגים אורגניים גם בעולם הדומם. הספינה של תזאוס, בניין, כל דבר שלא יהיה. בונה זה בעצם יצירת מבנה פונקציונלי. זה נקרא בונה. לקחת פרטים ונתת להם איזושהי משמעות של משהו אחר לגמרי שהופיע כאן. עכשיו זה בניין, זה לא אוסף של קרשים. אין קרשים, אני כבר לא רואה קרשים בכלל, אני פשוט רואה חלל פונקציונלי. הם נעלמו הקרשים, הם כבר לא פה בכלל. הם פה פיזית, אבל זה כבר לא אוסף קרשים, אני לא קורא להם ככה בכלל. זה שם אחר, אוקיי? זה נקרא בונה. הופעת הפנים החדשות האלה, עכשיו תבינו, כל הניסוחים של החזון איש, כולם מתכוונים לזה. תסתכלו עכשיו את כל הניסוחים שהבאתי. הוא יוצר, נותן חיים בהחוט, תוקע לחשמל בהחוטים, מחבר את כל חלקי המכשיר דרך הזרם שזורם בתוך המכשיר. כל הדברים האלה מכוונים לכאן. זה ניסוחים שונים של אותו דבר בדיוק. ומה שאני בונה פה, אין טעם להפעיל את המתג ואני בונה את המעגל. זה לא שאני בונה את המעגל. אני יוצר פה מכלול חי, פונקציונלי, חי במובן של מתפקד, כן, פונקציונלי, לא אורגני במובן, לא ביולוגיה. אבל מאוורר זה לא אוסף של פלסטיקים וברזלים. מאוורר זה מכלול פונקציונלי שנותן לי שירות כלשהו. אני עושה בו שימוש. לכן גם בניית כלי מתחילתה, יש בזה משום בונה. בניית כלי מתחילתה זה בעצם יצירת מכלול פונקציונלי חדש. זה בונה לכל דבר. מה זה משנה אם זה מטלטל או לא? לעומת זאת, אוהל, שהוא לא אוהל קבע, זה לא אסור מדאורייתא. למה? כי כשאתה שם את הצמיחה, אבל זה נייד, אוהל רצוץ, מה שנקרא, הוא זז, זה לא אסור מדאורייתא. כי לא באמת יצרת פה חלל פונקציונלי. מי זה החלל הפונקציונלי? פעם זה זה ופעם זה זה. לא חיברת פה שום דבר, לא יצרת פה אוסף של דברים שמקבלים משמעות של חלל פונקציונלי. המתג הופך אותו למעברר. לא, הדלת לא הופכת את זה לחדר. המתג הופך את זה למעברר. אנחנו קוראים לזה מעברר, כי אם אני אפעיל אותו על ידי המתג, הוא יהפוך להיות מעברר. אז בקיצור, אני אומר, יש לי מעברר. יש לי מכשיר שאם תדליק אותו עם המתג, הוא יהיה לך מאוורר. אתה רוצה לקנות מכשיר כזה? אז קנית בקצרה, אני אומר, קנית מאוורר. אבל הטענה פה, הטענה ההלכתית, עוד פעם, זה סתם סמנטיקה, אבל אני אומר, הטענה ההלכתית זה שהוא נהיה מאוורר רק כשהוא מתפקד כמאוורר. זאת אומרת, סתם אוסף של פלסטיקים. זה כמו הגופה. הגופה של האדם שרובצת פה על הרצפה זה לא אדם, זה אוסף של תאים. אוקיי?
שבדיוק בדומה, אתה אומר שהאדם הוא חייב בכל שאלה, ואפילו אם אתה פונה בזה, אם שמת לדוגמה אחת, אתה תתחייב.
זה, אני כבר לא בטוח שאני אספיק להגיע לזה, אבל בלינק שאני שולח אתם תוכלו לראות, או חופר גומה בקרקע למשל, או דברים כאלה, גם כן זה חייב משום בונה. עוד שנייה, זאת אומרת, לא עוד שנייה, תסתכל בלינק, כי אני צריך עוד כמה דברים כדי להסביר את זה. תראו, אני אנסח את זה עכשיו אחרת, כדי לפתור גם את בעיית הטרנזיטיביות של... שרבי סר זלמן לדעתי לא באמת פתר אותה. אני רוצה לטעון מה אנחנו מחברים כשאנחנו מקבצים את החלקים. בדרך כלל התפיסה היא שאנחנו מחברים את העצים, האבנים, המלט, כן? זה הדברים שאנחנו מחברים. מה אני מחבר, כן? מה הפונקציונליות עושה? אני רוצה לטעון שהפונקציונליות מחברת את חלקי החלל. לא את הקרשים ואת המלט ואת האבנים. הקרשים, המלט והאבנים זה המסגרת שעוזרת לי לתחום חלל פונקציונלי. ועכשיו בעצם היה לי אוסף של נקודות מרחביות, ועכשיו פתאום הם הפכו להיות גוש אחד, כמו מגבן. כן, הם הפכו להיות גוש אחד פונקציונלי, אני יכול לעשות בו שימוש. אגב, יש מחלוקת רשב"ם ותוספות בבבא בתרא, בשאלה מה קורה אם מישהו מודר הנאה מבור. אז ברור שאסור לו להשתמש בחלל של הבור, השאלה אם אסור לו להשתמש גם בדפנות של הבור. כן, האם זה הבייגל הזה החורים שבאמצע, או הבייגל הזה הבצק. אז מה בעצם הטענה? הטענה היא שבור זה החלל, בור זה לא מה שתוחם אותו. רק בלי שיש משהו שתוחם אותו, החלל לא מוגדר להיות ישות מובחנת. אז אתה צריך את מה שתוחם אותו, אבל התחימה הזאת, מה שהיא עושה זה לא הקיבוץ של החלקים התוחמים, אלא ברגע שתחמת, אז בעצם חיברת את כל החלל הזה ויצרת ממנו חלל פונקציונלי. בדיוק כמו המגבן. כן, אוסף של חלקיקי גבינה, סך הכל חיברתי אותם, למה זה לא ישות שכונית? כי זה לא באמת גבינה עד שאתה לא הופך את זה לחריץ גבינה, למשהו שהוא גוש של גבינה. אז פה החיבור הטכני, שבסך הכל לחבר אותם אחד לשני, הוא בעצם מהותי. הוא משנה את השם של הדבר הזה. עד אז היה חלב עם חלקים קטנים בתוכו. פה זה גבינה, משהו אחר. גם חלל פונקציונלי, כל החלל היה פה. אבל אם לא שמת סביבו את המבנה, אז החלל הזה הוא סתם אוסף של נקודות מרחביות. עכשיו אתה יוצר מהנקודות האלה מבנה. זה כמובן גם התחימה, גם מה שמסביב, וגם הנקודות החלל עצמם. ואם זה כך, אז תשימו לב שעכשיו אני כבר לא צריך את המבנה של רבי סר זלמן. מלאכת בונה זה קיבוץ חלקים, לכלל ישות פונקציונלית. הגדרה אחת, לא שתיים. הוא אומר, יש פה שני מאפיינים, קיבוץ חלקים ויצירת חלל פונקציונלי. מגבן זה רק קיבוץ חלקים, אוהל זה רק חלל פונקציונלי בלי קיבוץ חלקים. אני אומר, לא, גם באוהל יש קיבוץ חלקים. אוהל קבוע, לא אוהל רצוץ. מה אני מקבץ? את חלקי החלל שמתחתיו, שהוא תוחם, האוהל. זה מה שאני מקבץ. לכן, בונה זה תמיד מקבץ חלקים. אין שני פרמטרים, יש אחד. זה קיבוץ חלקים. רק אם האוהל הוא רצוץ, או כלי, או משהו שאתה לא באמת יצרת פה ישות פונקציונלית חדשה, אלא אם כן עשית את זה מלכתחילה, זה מלאכת בונה. ואם זה ככה, אז ברור למה מגבן ואוהל הם שניהם תולדה של בונה, ולא נוצר את הבעיה של הטרנזיטיביות, הם כן דומים אחד לשני. הם דומים אחד לשני, בשניהם יש קיבוץ חלקים, למכלול פונקציונלי, אוקיי? ולכן אין שום בעיה, לא צריך להיות מוטרד מהשאלה מי עיקרי ומי תפל ומי כל הדברים האלה. עדיין הם תולדות ולא אבות, בגלל שזה נעשה בצורה קצת שונה ממה שזה נעשה בבניין. אז אני אומר, השוני באופן שבו זה נעשה הופך את זה לתולדה. אבל התכונה המהותית שקיימת באב צריכה להיות גם בתולדה, אחרת למה לאסור את זה? הוא לא יכול להיות שהשוני יהיה בתכונה המהותית, אוקיי? אז הטענה... יפה, עכשיו אני חוזר לחזוניש, בעצם כבר אמרתי, אני עושה את זה די בקצרה כי אין לי זמן לזה, אבל החזוניש בעצם זה מה שהוא אומר. כאשר אתה מפעיל מכשיר חשמלי, אתה בעצם הופך אותו מאוסף של פלסטיקים לברזלים למעברר, או רדיו, או טלוויזיה, או מחשב, או מה שלא יהיה. אז זה בעצם יצרת פה מכלול פונקציונלי. זה בונה לגמרי, זה ממש בונה, זה לא וורט. זה מה שאתה עושה כשאתה בונה בניין. זה בדיוק זה. ולכן בעיניי זה זה הכי משכנע שיש, המלאכת בונה. זה לא איזה משהו אד הוקי כזה, כמו שתמיד חושבים, שהחזון איש חיפש משהו מתחת לשרוול, כן? מאיפה להוציא איזשהו אב שייתן כיסוי לאיסור על חשמל. לא, זה באמת זה. אבל שימו לב לרמת ההפשטה שצריך כדי להגדיר את הדבר הזה כתולדה של בונה. וצריך פה איזושהי הפשטה מאוד מאוד רחבה, כי הצורה שבה אתה עושה את זה היא שונה לחלוטין. אתה בונה בניין, אתה שם אבן וזה, וקרשים ומלט, פה אתה בסך הכל מפעיל מתג. זה לא דומה בכלל באופן שבו אתה עושה את זה. אבל כשאתה מסתכל ברמה המהותית מה אתה עושה, זה בדיוק זה. זה פשוט בונה, במובן הרגיל, לגמרי. מה? מסכים לגמרי. כן, אני חושב שהוא צודק לגמרי. זה אסור משום בונה. אפשר לדון, יכול להיות ששם זה לא יהיה, בסדר? צריך לדון. לא בעיה.
לא, אני סתם
שאלה. זה מסקנה.
זה נשמע שאתה יודע, פתאום תצטרך כל מיני...
לא, זהו, אני לא אצטרך כלום. מה שיהיה יהיה ומה שלא, לא.
זה בעיון שלך.
מה? חשמל בלי אלקטרונים המציאו. מי המציא חשמל בלי אלקטרונים? מתכוון בלי נורת להט. לא, אז מה, אתה יוצר חלל פונקציונלי, אתה יוצר... קולקטיב פונקציונלי, מבנה פונקציונלי. הוא בכלל לא תלוי בשאלה, אני לא מדבר מצד מבעיר. אתה מדבר מצד מבעיר, אני מדבר מצד בונה.
אם מישהו רוצה לומר
שימצא את זה, חשמל בלי חשמל. תודה רבה.
רק
יודעים,
יצא כמו
ככה. תודה רבה.